אז אנחנו בשיעור נפש הפרשה, עבודת הנפש בעקבות הפרשה, והיום אני רוצה ממש להתחיל מההתחלה, מה שנקרא. הסיפור של יציאת מצרים והחירות מן השעבוד מתחיל ב... כלומר, זה בלי ספק שהדמות המרכזית בתוך כל התהליך הזה, כל המהלך, זה כמובן משה רבנו. אהרון. אבל לפני כן, ממש בתחילת הפרשה, מופיעות שתי דמויות שהן יחסית אנונימיות. חז"ל מגלים לנו מי הם, אבל הן דמויות אנונימיות במקרא. ובתוך הדמויות האלו, אני חושב, מסתתרת אולי הנקודה הראשונה בתהליך פנימי של יציאה מעבדות לחירות. והדמויות האלו כמובן הן המילדות. ויאמר מלך מצרים למילדות העבריות אשר שם האחת שפרה ושם השני תפועה. ויאמר בילדכן את העבריות וריתן על האובניים עם בן ובעמיתן אותו ועם בת וחיה. ותראינה המיילדות את הילדים ולא עשו כאשר דיבר עליהן מלך מצרים ותחיינה את הילדים. ואז קורא להם לתחקיר ואומרות אנחנו אי אפשר, הם לא מחכות לנו הילדות העבריות. ואז הסיכום זה ויתב אלוהים למיילדות ויהי רבעם ויעצמו מאוד. אז המיילדות האלו בעצם כתוב כאן קוראים להם שפרה ופועה, וחז"ל מגלים לנו שאלו הם יוכבד ומרים. ו אני רוצה בעיקר לעסוק היום בדמות של מרים, בנקודה הפנימית של מרים. היה שלב בתקופת המחתרות, שלב יחסית קצר לצערנו הרב, הוא הסתיים די מהר, אבל היה שלב כזה שבו כל המחתרות עבדו ביחד, התאחדו תחת קורת גג אחת, קראו לזה תנועת המרי העברי, ככה קראו לה תנועת המחתרות האלו, זה הסתיים בפיצוץ מלון המלך דוד, אז ההגנה התנגדה לזה, והאצל ביצע את זה, ואז המחתרות התפצלו, ואפילו הגיעו למצב של רדיפה אחת אחרי השנייה, אבל הייתה תקופה לא ארוכה שבה עבדו ביחד. תנועת המרי העברי לא התחילה מן המחתרות שלנו כאן, אלא התחילה עוד לפני כן ממרים, שכבר מהשם שלה אפשר להבין שיש בה איזה נקודת מרי. כלומר, הצעד הראשון ביציאה מעבדות לחירות, הוא קשור ביכולת למרוד. למרוד במה? תלוי. למרוד במוסכמות, למרוד בדעות, למרוד בכל מיני דברים. אנחנו נראה על איזה תשתית נפשית זה יושב, המרידה הזאת, ואיזה ביטויים זה לוקח. אבל בעצם זוהי הנקודה הפנימית של מרים. ועל הדבר הזה, בואו נראה רגע את האישיות של מרים, מה זה הופך, אני מנסה ככה ביחד איתכם לבודד את נקודת המרי. מה זה נקודת המרי הזאת? בעצם נקודת המרי זה, אם אני מנסה לבודד אותה, זה בעיקר לא לקבל את מה שמובן ומקובל על כולם, כמושכל ראשון. אני חושב שכל ממציא גדול, לומר, הוא היה במהות שלו מורד. במהות. רוב האנשים, 90%, 99% מן האנשים, כשהם רואים כשמניחים ברזל, עוזבים אותו, הוא נופל לרצפה. אז הם אומרים לעצמם, הברזל הזה, הוא לא יכול לעוף, כי הוא נופל לרצפה. אבל יש מישהו אחד שאומר, אבל אולי כן. אולי אם נעשה, אם זה, ואם נבנה, ואם יהיה מסים, כנפיים, אולי ברזל כן יכול לעוף. ויש הרבה מאוד ניסיונות, והרבה התרסקויות, ובסוף זה אף. ורוב האנשים, כשמטילים את אותו ברזל לתוך המים, ורואים שהוא שוקע, אז הוא אומר, ברזל, שאוקיי, אתה רוצה לצוף, אז עץ, אבל לא ברזל. והיה רק איזה מישהו אחד שמרד ואמר, רגע, אבל אולי אם נהפוך את הברזל הזה לגדול מאוד, ובתוכו יהיה חלל של אוויר, והוא לא יהיה, הוא רק יהיה מעטפת, אולי הוא יצוף. והוא צף. אוניות ומטוסים, הרוב זה ממתכת, לא מעץ, עוד לא ראיתי אווירון מעץ, מטוס מעץ, שהוא לא טיסן של ילדים. אז זה הכל מתחיל, זה לא מתחיל מאיזה סקרנות אינטלקטואלית, זה קודם כל אני מבין שזה מתחיל מאיזה מעמד בנפש שמורד במה שכולם מסכימים עליו. אני חושב שבמדרש כאן שלפנינו, המדרש מביא כאן כל מיני וריאציות שונות ומשונות של נקודות המרד של מרים. אומר המדרש, כשראה שהם פרים ורבים גזר על הזכרים, עוד הכתיב ויאמר מלך מצרים למילדות, מי היו המילדות? רב אמר, קלה וחמותה. יש דעה כזאת, שזה בכלל לא יוכבד במרים, אלא זה קלה וחמותה. יוכבד, ואלישבע בת עמינדב. כן? אלישבע בת עמינדב היא אשתו של מי? אהרון הכהן. אז הנה יש לנו כאן דוגמה לשיתוף פעולה מבורך בין קלה לחמותה. אבל רבי שמואל בר נחמן אמר, אישה וביתה, יוכבד ומרים, ולא היו למרים אלא 5 שנים, ילדה קטנה בסך הכל, שאהרון גדול ממשה 5 שנים. אמרו רזל, הייתה הולכת עם יוכבד אמה, ועושה צרכיה, כלומר, עוזרת ל... היא הייתה עוזרת של יוכבד. והייתה זריזה, שעד שהתינוק קטן הוא ניקר. ממשיך המדרש ואומר, אשר שם האחת שפרה, זו יוכבד, שהייתה משפרת התינוק כשהוא יוצא מלא דם. פועה שהייתה נופעת יין בתינוק אחר אמא. אז עכשיו, עד כאן אני מבין לגמרי את המדרש. כלומר, יוכבת היא העיקר. היא, כשהתינוק נולד, אז הוא כזה חצי מפורק וחצי כזה, זה, יוכבת, יוכבת מארגנת, מסדרת אותו. ומרים, הילדה קטנה, נותנים לה אחרי זה, המדרש כאן קורא, נופעת יין, כוונה כנראה מושחת אותו. מושכת אותו ביין, קצת מחממת אותו עם היין, קצת איזה מין עזרה כזאת. אז אני מבין, זה אמא עושה את התפקיד המרכזי, והבת היא ככה עוזרת לה קצת, יפה מאוד. אבל פתאום זה מתהפך. דבר אחר, שפרה שפרו ורבו ישראל עליה, כלומר שפרה יוכבת היא המיילדת, פועה שהייתה מפיעה את התינוק שהיו אומרים מת. כלומר, כשהיו נולדים תינוקות, שאומרים, שאומר, טוב, זה הלך. הייתה עושה לו אחיה. זה מת? זה לא מת. הוא חי. היא כאילו מרדה בהסכמה הרפואית, שכולם אמרו, התינוק הזה כבר מת, אין לו חיים, והיא מורדת. ואז מכאן המדרש כאילו פתאום מקבל כיוון אחר, ואומר דבר אחר, שפרה ששפרה מעשה לפני האלוהים, פועה שהופיע את ישראל אלוהים. דבר אחר, פועה שהופיע פנים כנגד פרעה וזקפה חותמה ואמרה לו, אוי לו, לאותו האיש, אוי לך, כאילו לפרעה, כשיבוא האלוהים להיפרע ממנו, נתמלה עליה חמה להורגה. כן? אז מיד באה שפרה, האמא ואומרת, הייתה משפרת על דברי ביתה, מפייסת עליה, ואומרת לו, אתה משגיח עליה, תינוקת היא ואינה דעת כלום. אבל באמת היא לא תינוקת. כאילו, בעצם הראשונה שאמרה לפרעה, המלך הוירום, מי אתה? זאת פועה, שפתחה את הפה כנגד פרעה. כולם לא מדברים, כולם ככה מנסים להתחמק. לא, אי אפשר לתת כנגד פרעה. והראשונה שאומרת, מי אתה? זאת פועה. שפרה, האמא מנסה מיד לרקח את זה, פתאום, ילדה קטנה, מה אתה מתרגז? אבל באמת, יש לה את האומץ להגיד את האמת. דרך אגב, זה יקרה גם בהמשך. כשמשה רבנו יעשה משהו שלפי ראות עיניה של מרים, הוא יהיה לא ראוי. אז היא תגיד, רק אך, במשה דיבר השם, הלא גם בנו דיבר. היא גם תענש על זה, כן? כי משה רבנו זה באמת משהו אחר. אבל, מה? כן, מיד המדרש יביא את זה. אבל האומץ הזה לבוא ולהגיד את מה שהיא חושבת במקום. דבר אחר, פועה שהופיע פנים, זה מה שהזכרת אתה, כנגד אביה. שהיה אמרם ראש הסנהדרין באותה שעה. כיוון שגזר פרעה ואמר כל הבן הילוד, אמר אמרם, ולריק ישראל מולידים. סתם, עכשיו כל הבן הילוד הילוד השליחו. אז סתם עובדים ומולידים ומגדלים את הילד, בסוף לוקחים זורקים אותו ליאור. ולריק ישראל מולידים, מיד הוציא את יוכבת ופירש עצמו מתשמיש המיטה וגירש את אשתו. עבדו כל ישראל וגירשו את נשתם. אמרה לו ביתו, גזרתך קשה משל פרעה. אז הילדה הקטנה הזאת, מרים, עומדת מול אבא שלה, ואומרת לו, גזרתך קשה משל פרעה. שפרעה לא גזר אלא על הזכרים, ואתה גם על הזכרים וגם על נקבות. פרעה רשע הוא, גזרתו ספק מתקיימת, ספק אינה מתקיימת, אבל אתה צדיק, וגזרתך מתקיימת. עמדו והחזיר את אשתו, עמדו כל ישראל, והחזירו את נשותיהם, הווי פועה שהופיע פנים כנגד אביה. איזה עזות, גם להופיע כנגד אבא, ועוד אבא כמו אמרם, צריך איזה אומץ, אומץ לב. צריך איזה נקודת מרי פנימית. עכשיו אני רוצה רק להסביר את ה... מאיפה עמרם הגיע לדבר הזה? שהוא גירש את אשתו. יש לזה כל מיני דעות וכל מיני הסברים, אבל על פי, על פי הפשט, זה מדרש, אז אפשר להגיד על פי הפשט, אבל על פי ה... זה בעצם, זה נקרא מחלה של צדיקים. עמרם הוא אחד מהצדיקים, ארבעת הצדיקים שמתו בעת יושן לחש, נכון? ישי וכלאב ועמרם ובנימין. וצדיקים זה אנשים שכל הזמן נמצאים בתכלית. בתכלית. כל הזמן. וכשאין תכלית, אז הם מרגישים את זה. אנשים שהם פחות צדיקים, אז הם אומרים, טוב, אני בסדר, עכשיו, עכשיו אפשר לשרוד, עכשיו אפשר ללדת, יאללה, אז מה, מה יהיה? לא, יהיה בסדר, עיקר ש... אבל דווקא צדיקים, שהם כאילו כל הזמן אחוזים בתכלית, במגמה, ורואים שזה לא הולך לשום מקום, אז בהפוך על הפוך זה יכול להביא אותם ליותר ייאוש. אז זה מה שאברהם עשה. יש כאלה שאומרים שהוא רצה לעשות את זה כמחאה, כלפי ישמעיה, כאילו, הקדוש ברוך הוא, אנחנו כבר לא יכולים, אז הוא הפסיק את ה... כאילו, אני כבר לא, אני לא יהיה, אני לא, אני אגרש את אשתי, כדי שתהיה חייב לגאול אותנו, זה מין להכריח את הקדוש ברוך הוא, אבל בפשטות זה מין מישהו שהוא, מישהו שהוא נמצא כל הזמן במדרגת התכלית, והוא רואה שזה כבר, זה לא שנה, שנתיים. פה מדובר על אבא עבד, בן עבד ונכד עבד, זה שלוש דורות של עבדים, ורואים שזה לא הולך לשום מקום. אז אמרה אומר, אז אם ככה אין למה ללכת. ודווקא מרים, יש בה איזה מין, אנחנו נראה את זה בהמשך, איזה מין פרקטיות כזאת, שמורדת. בכל המוסכמות, מוסכמות, היא מורדת במוסכמות של פרעו, היא מורדת, רק במדרש הזה היא בעצם מורדת במוסכמות של הטבע, תינוק שאומרים שהוא מת, היא מחיה אותו, היא מורדת במוסכמות של פרעו, היא אומרת לו בפרצוף את האמת, והיא גם מורדת במוסכמות של אבא שלה, וזה כל אחת, זה תעוזה אחרת. כי למרוד בטבע, אתה יכול להגיד, טוב, אני... הטבע הוא מסתיר, העולם משנה אליהם, אני אגלה, בסדר גמור, אבל למרוד בפרעו, במלך המאיים הזה, למי יש אומץ? יש לה גם את זה. ואולי למרוד בפרעו, בסדר, כי הוא גוי, אבל להגיד משהו נגד אבא, אבא זה כיבוד אבאים, זה מי שהוליד אותי וכו', איך אפשר? ויש לה את כל שלושת האזויות הללו. עכשיו, הדבר המעניין הוא ש... ש... אדם אחד כזה, מורד כזה, הוא יוצר תנועה בכל הסביבה שלו. כלומר, יש כאן איזו השפעה כללית. זה גורם לתזוזה. זה כמו... הרכבתם פעם פאזל, כן? אז לפעמים יש חלק אחד בפאזל שלא מתאים. פשוט לא. מרכיבים, מה זה לא מתאים? מרכיבים חלק אחד בפאזל, הוא נראה כמתאים, אבל הוא לא באמת מתאים. ואז ממשיכים להרכיב, ופתאום מגלים שזה לא מסתדר. שבגלל החלק ההוא שהרכבנו באמצע, והוא לא היה בדיוק במקום, כל השאר זה על יד, על יד, ואז פתאום הכל מתחיל, שום דבר לא מסתדר, שום דבר לא אחד, כל החלקים לא מיושרים, אני צריך לחפש רגע איפה כאן החלק הבעייתי, עד שאתה מוצא אותו, ומזיז אותו, שם שם את החלק האחר, ואז הכל מתחיל להסתדר. כשיש מישהו שהוא לא בז'אנר הרגיל, בצורת ההליכה הרגילה, זה לא רק משפיע עליו, זה לא רק איזו תופעה חד פעמי, טוב, יש כאן איזה מישהו כזה קצת מורד עם עצמו וזהו. זה מזיז את כולם. זה מניע את כולם. יש בזה איזה יכול... הנה, אנחנו רואים את הדוגמה הראשונה, קודם המדרש על הפסוק בפרשה שלנו, וילך איש מבית לוי, ויקח את בת לוי, אז שואל המדרש, מי זה איש? זה אמרם, ולאן הלך? מה זה וילך איש? לאן הוא הלך? הוא התחתן איתה, לא ידוע שהוא הלך. אומר המדרש, שהלך אחר עצת ביתו. זה אמרם, שהלך אחר עצתה של מרים, וחזר, ולקח את יוכבת לאישה, אחרי שהוא גירש אותה. אז יוצא שלמרים, יש את הכוח להניע אנשים. אנשים נעים מכוחה. דווקא מכוח הנקודת המרד הפנימית הזאת, זה גורם לאנשים שכבר הלכו באיזה מסלול מסוים, באיזה מתווה מסוים, לחשוב פעם ופעמיים, ואולי אפילו לשנות את דרכם. וזה מובא גם במדרש שלפנינו, במקור השני, דבר אחר, שפרה, לשם שבח, שנאמר ברוחו שמיים שפרה, פועה זו מרים, שהייתה פועה באישה והוולד יוצא. כלומר, היה למרים את הכוח המיוחד לגרום למשהו תקוע לצאת. להזיז את התינוק שתקוע בתוך הבטן, זוז, צא כבר. שפרה הייתה משפרת את העניינים, מסדרת את הכל, אבל פועה, זו מרים, הייתה פועה והוולד היה יוצא. זה מאוד מעניין הדבר הזה, החלוקה בין שפרה לבין פועה. ורואים כאן במדרש שבעצם שפרה אחראית על הסדר הטוב של הדברים, היא הכינה את הסמיכות, היא הכינה את הזה, היא הכינה את הכל. שפרה אחראית לקחת מצב נתון ולשפר אותו שיהיה יותר טוב, כן? להפוך אותו למשופר יותר, אבל פועה אחראית להפוך משהו מהיסוד, כן? פועה! משהו שנראה בלתי הפיך, ואופס, היא הופכת אותו. כמו התינוק הזה שמת, והיא הפכה אותו לחי, כמו האישה שהתקועה בלידה והיא מוציאה לתבלד, כמו הפרעו שמלא ביטחון עצמי והיא באה ותוקעת סיכה בתוך הבלון הזה, היא לוקחת מצב נתון והופכת אותו. זה סיפור אחר לגמרי. זה נקודת מרד. זה מרי. עכשיו, בתוך הצמד החמוד הזה, שפרה ופועה, אמותינו הקדושות, צריך לדעת, אנחנו קוראים את הפסוקים ככה, רצים עליהם, ברור, הפרעה אמר להם, תתרגו, והם הצליחו להימנע. זה לא כזה פשוט. פרעה שם עליהם את כובד משקלו, זה לא, זה בסך הכל שתי מילדות, ואפשר גם לעקוב אחריהם. מה נתן להם את הכוח לעמוד מול גזירת פרעה? הפסוק עונה. מה? ותראינה מילדות את האלוהים. עכשיו, מה נראה לכם? מבחינה נפשית, איזה מידה הייתה יותר חזקה אצל שפרה? חסד או הדין? חסד. מילדות בכלל זה עם של חסד. הכל היום עסוק רק בנתינה, ולהביא חיים לעולם, ולרקח את הדברים הקשים, וכאילו, כל היום אתה רק בטוב, בנעימות. אבל מתברר שלספירת החסד יש מגבלות. יש מגבלות. כלומר, כשאני עסוק בטוב, ורוצה לעשות טוב, זה מצוין, זה דבר גדול, אבל הטוב הזה, יש בו איזו חולשה. הוא לא מסוגל לעמוד מול לחץ אטומי שיופעל כנגדו, כמו פרעה. הדבר היחיד שיכול לעצור לחץ שמופעל מלמעלה, זה יראה, זה פחד. כלומר, מזה אני לא זז. מידת הדין והיראה, שמי מביא אותה לתוך הצמד הזה? מרים. כאילו, יוכבת לבד לא הייתה מסוגלת להחזיק מעמד. אבל מרים הפכה גם את יוכבת ליראה, לא רק לחסד, לא רק לזה, אלא יש דברים שאנחנו לא עושים כי אנחנו מפחדים, כי יש לנו יראת אלוהים מאוד מאוד גדולה, ואנחנו מפחדים מאלוהים יותר מפרעה, וזה מה שנתן להם את היכולת לעמוד בפרץ. כן? כלומר, כשאתה עוסק בטוב, אז אתה מאותה, מה אני אגיד, ניסיתי ולא הצלחתי, רציתי נורא לעשות טוב, אבל לא תמיד זה אפשרי. אבל כשזה יראה, אתה אומר, אין מצב, אני מכאן לא זז. זה כמו ההבדל בין, כן, יש סך הכל ג' עבירות חמורות שעליהם נאמר יהרג ואל יעבור. זה לא תלוי ברצון שלך להיות נחמד. זה קו שאותו לא פורצים. ככה, אז אנחנו לאט לאט בעצם בונים כאן את הדמות, שבעצם בתוך הצמד הזה של שפרה ופועה, פועה מכניסה את נקודת היראה, ובסופו של דבר זה מה שנתן להם. זה ברור שהם היו צוות העניין, וכל מי יולדת שהייתה, הם היו באות אליה ומעודדות אותה, ומחזקות אותה, ומחבקות אותה, וזה. אבל שאתה צריך לתת איזה צעקה, זה כבר, אז זה הייתה עושה פועה. וכשהיה תינוק, איזה תינוק אחד מת, וכל המים התיישים, זה הייתה עושה פועה. אבל זה ברור שבאופן עקרוני, המעטפת הכללית זה המעטפת של חסד. ונאמר, כלפי חוץ, לפחות יוכבת, היא זאת שהובילה את הצוות הזה. אבל בפנים בעומק, כשהתחיל איזה לחץ עליהם להשתתף בפשעים נגד האנושות, כן? אז שם פתאום מידת היראה של מרים תפסה את המקום, ולא אפשרה להם לזוז. אומר השפת אמת, ותראינה מילדות האלוהים, קשתו עצמם, הכוונה קשרו עצמם למעשה זקנם, זקנם כאן הכוונה יצחק, שאמר, אברהם ויצחק בעקדה, שנאמר, אתה ידעתי כי ירא אלוקים אתה. אז אומר השפת אמת, במדרש אין דברי מובנים, מה שתלו את זה באברהם דווקא, וכבר נודע, כי פחד יצחק הוא. גם כוונת המאמר מה? ונראה בעזרת השם יתברך, כי זה דבר גדול, לעשות חסד לחיים, להחיות, כמו שהם עשו, ודאי, להיות יולדת, מיילדת זה דבר גדול מאוד. כמו שכתוב, התחיינה את הילדים, בתוספת חיים. זה טיפה מפריע לי כל ה... תודה. בתוספת חיים, כדי כתבו זל, היו מספקות להם מזון ודבש וכו', אבל העשייה היה על ידי בחינת היראה. והוא ממש קנה לקהלת יצחק. שנאמר, אתה ידעתי, וכתוב שם בזוהר הקדוש, כי עיקר הניסיון היה התקללות אש במים. זה עיקר הניסיון, לקחת את המים, מים זה חסד, מים זה שפע, מים זה דבר שנותן, אבל לשים את המים ביחד עם האש. ומי זה האש? מרים. כן, אש זה אישה, אש זה מרים. זו בחינת מרים. וזהו, אתה ידעתי, לשון חיבור, כמו מודע לאישה, כי יראה אלוקים אתה, דווקא, כי אברהם חסד, ועם כל זה עשה על ידי אהבת הקדוש ברוך הוא, הפך מדתו ונתאכזר על בנו יחידו. וזה עבודה תמה ושלמה, וזה כלל הייחודים, וגרם ידיעה וחיבור במקום שורשה. וככה היה העניין גם כן במילדות, שעשו חסד גדול כל כך על ידי היראה. כמו שעיד הכתוב, שהיה מחמת יראה. ולכן דרשו זל שפרה, שמשפרת פועה שפועה ומדברת, לראות כי בטבעם היו בעלי חסד ורחמים, שפרה ופועה. ונאמר, ותראינה שנשתנו עצמותם, ובבחינת היראה עשו החסד הגדול. הם לקחו את היראה, והשתמשו בה כדי לעשות חסד. כלומר, יש איזה משהו בקו היראה והמרד שלא נותן לך ללכת לאחור, שנותן לך, הייתי אומר לזה, יכולת עמידות. יכולת עמידות, כנגד התנגדויות מאוד קשות. כשזה רק טוב, כשזה רק, אז זה טוב, אני מנסה לעשות טוב, לא תמיד אני מצליח, ניסיתי ולא הלך לי. אבל כשזה בבחינת היראה, כן? משם לא זזים. אז לאט לאט אנחנו בעצם צוברים פה את הנתונים, את הידיעות על, 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 על נקודת המרי הפנימי הזה של מרים, תבינו, זה מתחיל משם, וזה לאט לאט הולך ומתפשט. כי כדי להיגאל, הנקודה המרכזית היא נקודה פנימית, של משהו בתכונת העבדות נשבר ורוצים לצאת החוצה. זה מתחיל ממרים. לא מתחיל לא מהארון ולא ממשה, אלא מתחיל מנקודת המרי הפנימית של מרים. היא מובילה את העסק הזה. עכשיו, לא כתוב לנו הרבה על מרים בתורה. אין לנו הרבה נתונים, אנחנו מנסים ללקט ולאסוף. אבל בשבוע שעבר היה יום היורצייט של הישביצ'ה, שחיבר את ספר מאה שילוח. אז הוא ממשיך את נקודת היראה שדיברנו עליה מקודם, כן? תוכלו לומר שאולי היראה של מרים ויוחמת של שפרה ופועה זה משהו חד פעמי, זה משהו כזה של בלי תשומת לב, בלי עומק, אומר המאה שילוח לא. כן, ואלה שמות והיה כי ירוע מילדות ועש להם בתים, דיני יראת בשר ואדם, כשאדם מתיירא מפני אדם, אין בו יישוב הדעת. כשמפחדים מפרעה ומנסים להסתיר, אז זה בלי יישוב הדעת. אבל אנחנו רואים ששפרה ופועה, וואלה, מה זה? הם גם לא עושים מה שפרעה אומר להם, והם גם עונות לו, בצורה מסודרת, בלי לפחד, כאילו ניגשות אל הבעיה באומץ, מול הפנים של פרעה, ואומרות לו, סליחה, אמרת לנו, יש לנו הסברים, זה לא ככה, זה אחרת, הן לא מתחמקות, הן לא בורחות, הן לא מסתתרות, הן כאילו באות מול הבעיה, עין בעין, ראש בראש, ומנצחות. זה יראה עם יישוב הדעת. זה לא יראה פחדנית, זה יראה עם אומץ לב פנימי, שלא מפחדת להתמודד מול הבעיה וגם לדבר. זה מה שהוא אומר, כשאדם מתיירא מפני אדם, אין בו יישוב הדעת. כי יראה הוא הפך מזה, אך יראת השם יתברך, יש בנייך. יש בה איזה, הייתי קורא לזה, יש יראה שהיא פחד, יש יראה שהיא נובעת מביטחון עצמי, מביטחון פנימי. אי אפשר לזעזע אותנו. מה רצית שנהרוג את זה? לא. אנחנו גם נסביר לך למה לא. ככה לעמוד מול פרעה ולהסביר לו את הדברים האלו. ועל זה מורה, ויעש להם בתים. כי בית מורה על יישוב הדעת. ממילא כאשר היה להם יישוב הדעת מחמת יראת אלוקים, לא היה להם שום פחד מגזרת פרעה. יש סיפור על איזה אדמו"ר אחד חסידי, שהחסידים שלו היו רואים אותו הולך לטבול בחורף בנער. נער היה מלא קרח. אז הוא היה הולך ושובר את הקרח, טובל וחוזר. טוב, נתקנו בו החסידים, גם אנחנו רוצים, הלכו. איך שהגיעו לנער, לא הספיקו בכלל להגיע למקום שהקרח מספיק דק כדי לשבור. טח, כל אחד החליק שם, החליק, שבר את הרגל. החליקו, לא הצליחו בכלל ללכת על הקרח. והרב היה, הרבי היה אדם מבוגר, ואומרים אותו הולך. אז יום אחד הם באו אליו, אמרו לו, הרב, איך אתה? אנחנו ניסינו והחלקנו. אז הוא אמר להם, כשקשורים למעלה, אז לא נופלים למטה. אם אתה קשור לזה משהו שהוא למעלה, מחזיק אותך, אתה לא נופל למטה. כן? כשיש איזשהו קישור פנימי לנקודה שהיא מחוץ למציאות, גם לא מפחדים מפרעה. איך אומר דוד המלך, מה יעשה לי אדם? אדוני לי בעוזריי ואני אראה בשונאי. מה יעשה לי אדם? אז הביטחון הזה בהשם יתברך נותן איזושהי עוצמה פנימית לעמידה מול פרעה, ואתם יודעים שפרעה זה אב טיפוס לכל ההפרעות שבעולם. כל מה שבעצם מפריע לנו ועומד מולנו, זה... יש לנו איזה חוסר ביטחון בסיסי כזה, אני יודע. השבוע היה נראה לי שעוצר אותי שוטר. נדמה לי. כלומר, הוא בית סימן לי כל מיני סימונים, אבל הוא לא התכוון שאני אעצור, אלא התכוון שאני אסע כבר. אבל... אז אני ישר רגע, מה עשיתי? מה? הכל בסדר. אני דיברתי לטלפון, אולי אני בלי אורות, כי התחלתי... נראה לי שהכל בסדר, אבל אני לא רואה משהו. זה מין חוסר ביטחון בסיסי כזה, כאילו... הוא רק אמר לי לסע, בוא נסע מהר, נברח מכאן. אבל כשאדם קשור, קשור לנקודה פנימית למעלה, הוא לא מפחד מבשר ודם. וזה מה שאומר כאן המאה השילוח, ממלך אשר היה להם יישוב הדעת, מחמת יראת אלוקים, לא היה להם שום פחד מגזרת פרעו. וזהו ויעש להם בתים, וזה פירוש הפסוק, זבולון לחוף ימים ישכון, והוא לחוף אוניות, ים מורה על יראה, ואונייה מורה על יישוב הדעת. והוא שביראתו נמצא יישוב הדעת, כמו שאמרו בגמרא, ספינה מנח ונייך. להיות ספינה בתוך ים. ים זה טלטלה, זה שערות, זה גלים. אבל הספינה בתוך הים, היא מצליחה לפלס את דרכה, וזה מין ניחותה. זה בעצם, זה מאוד מאוד בולט, שבתוך הלחץ והעומס והסבל של מצרים, שזה הדבר הבסיסי שמייצר עבדות, החוסר היכולת להרים רגע את הראש, זוהי עבודת הפרך של בני ישראל, שאין להם רגע אחד לנשום, יש איזו נקודה אחת, אי של שפיות. שלא מתרגש, ולא זז, והוא מלא ביטחון עצמי, והוא גם מסוגל לדבר מול פרעו בלי לפחד, כי יש לו איזו יראה שמקשרת אותו כלפי מעלה. אתם יודעים שהרבה אפשר ללמוד על האדם מכלי הנגינה שהוא בוחר לנגן בו. על האדם וגם על האומה. יש כלים מכלים שונים, נכון? והשקות בכלי זהב וכלים מכלים שונים. זה מאוד בולט שנגיד האומות האפריקאיות, שהם מזרעו של חם, אז הם בעיקר עסוקות במה? בטופי טמטם כאלה, שבדרך כלל מהאגן ולמטה. הזמרי הרוק, הרוקיסטים, היצריים והתאהבתנים, מנגנים בדרך כלל בכלים אלקטרונים צורמים, והם מנגנים, הגיטרה שלהם בדרך כלל היא כנגד האגן, באזור הזה של היצרים והתאהבות. וככל שעולים למעלה, שלמה קרליבך כבר מנגן בגיטרה מול הלב, והכינור הוא כבר איזה חיבור בין הכתף לבין הראש, איזה משהו. והפסנתר הוא איזה מידה ממוצעת, כי הוא יושבים, אז הוא כנגד הבטן, אבל הוא גם קצת, יש בו מיתרים ויש בו כלי הקשה. וכמובן, המדרגה העליונה מכולם, אלה הם כלי הנשיפה. כלי הנשיפה שהם, בעצם זה רוח, רוח ממללה, ולכן באמת זה המדרגה העליונה מכולם. ויש כל מיני כלים באמצע, נבל, לכן זה הדרך. מרים מנגנת בטוף. אבל איזה טוף? טוף מרים. לא טוף שמחזיקים אותו כמו טופי, כמו ג'מבה כאלה, אלא טוף כזה. מה תכלית הטוף הזה? מה? לעורר. לעורר לתנועה. מישהו נרדם, מישהו... יש כאן איזה טוף, כלי מאוד מאוד מעשי, מאוד פרקטי, שנותן קצב ונותן תנועה, והתכלית שלו זה לא רק לעשות כאן נעים לכולם. בואו אני עכשיו נגן לכם קטע בחליל צעד שלי, נראה לכם כיף, אתם תהנו. לא, לא, אני לא מעוניין רק שתעצמו עיניים ותעשו לי ככה, אני רוצה להזיז אתכם, אני רוצה שתקומו לרקוד. אני רוצה שבמקום שבו הייתם, אתם תגיעו למקום אחר. אני רוצה למרוד בזה שאתם יושבים. בדרך כלל מגיע הנגן, מגיע האומן, אז הוא קודם כל מחבל, הקהל יושב, הוא עכשיו צריך ככה לכבד את המקום של הקהל שיושב, ולתת לו איזה הנאה בתוך המקום שכבר האדם נמצא. אבל מי שמגיע עם טוף, המטרה שלו זה שבסוף הטיפוף הזה, לא תישב במקום שבו היית. תזוז. ותיקח מרים הנביאה, אחות אהרון, את הטוף בידה, ומה התוצאה? ותצאנה כל אנשים מאחריה בתופים ובמחולות. מצליחה להזיז את אנשים. זה מרים. מישהו רואה משהו שהוא ישוב, סטטי, הוא אומר, אבל צריך להזיז את זה. אף אחד לא חשב על זה לפניה. כנראה אנשים חשבו שירת, הדרת נשים. רק הגברים ישירו שירת הים, ואנחנו נכין קפה במטבח. באה מרים ואומרת, סליחה, מה פתאום, מה איתנו? אנחנו גם צריכות לשיר. קדימה, זוזו. זה גם היה טוף ממשי, אבל זה טוף שבוכה, שבעצם מבטא תכונה אצל מרים. יכולת למרוד. וזה מה שגם אומר כאן השם משמואל, וכבר דיברנו באריכות, שמשה רבנו עליו השלום היה שכל של ישראל. וישלימם בבחינת השכל. ועל כן אמרו זל, שלא ניתן הפלפול אלא למשה. והוא נהג בו טובת עין ונתנו לישראל. וידוע, בפלפול הוא תולדות השכל. והבאר היא בזכות מרים. ומרים השלימה את ישראל בהתעוררות הנפש ובתשוקה לשמיים. רצון לזוז, רצון לקפוץ למעלה, רצון להגיע יותר. כמו שכתוב, תיקח מרים הנביאה, אחות אהרון תטוף בידיו, וידוע, דקלי זמר מעוררים את כוחות הנפש. וכמו שפעולתה בגשמיות, כן ברוחניות. זה הפעולה שלה, זה מרים. לעורר אותך, להזיז אותך. במקום שבו היית, למרוד במקום שבו היית. אדם נמצא באיזה מקום, זה נראה לו המקום שלו, זה המקום הטבעי שלי. פתאום בא איזה מין מורד כזה, מה פתאום, אתה יכול להיות במקום אחר לגמרי. זוז, תתחיל להזיז את עצמך. קומו לרקוד. המילים האלו, הפסוק הזה, וילך איש מבית לוי ויקח את בת לוי, הצירוף הזה, וילך איש, נמצא בסך הכל עוד פעם אחת בתנך. איפה? לא כתוב שם וילך איש. ויהי, שם כתוב ויהי איש אחד מן הרמתיים צופי. במגילת רות. לא, וילך איש מבית לחם יהודה, ושמו אלימלך, וכו' וכו'. כלומר, שבעצם, גם שם, ובאמת בזוהר על מגילת רות, יש שם מאמר הזוהר שנקרא וילך איש מבית לוי על מגילת רות. כלומר, הסוגיות הן דומות. יש משהו במגילת רות שמקביל לסוגיה שלנו. טוב, יש משהו שהוא מקביל בהפוך על הפוך. אצלנו, וילך איש, זה אמרם, הלך בעקבות עצת ביתו מרים והחזיר את אשתו את יוכבד. ושם, וילך איש, זה אלימלך, שהלך בניגוד לעצת אשתו נעמי שלא רצתה לרדת מן הארץ, וירד מן הארץ והביא כליה עליו ועל שני בניו, מחלון וחיליון. אז יש כאילו, אפשר להגיד שזה מראה, תמונת מראה. וילך איש כאן, יש וילך איש הפוך, מנוגד, שבעצם עשה הפוך. אבל יש כאן עוד משהו. מרים נתגלגלת לה ברות. מפני שגם רות היא מורדת מאוד מאוד גדולה. מורדת במוסכמות, מורדת בבית אביה, מורדת בכל ביבמתה, בעורפה. רות, כדי להצטרף וללכת עם נעמי, צריכה למרוד בכל כך הרבה מוסכמות פנימיות, וללכת למקום שהוא כל כך נגד החוק והטבע שלה, שאולי המילה שחוזרת על עצמה הכי הרבה פעמים במגילת רות, זה המילה וההטיות השונות של המילה, וילך ותלך וילכו, כל הזמן רות הולכת, וכאילו החזרה בעצם מבטאת את הקושי העצום של רות בהליכה לאן שהיא הולכת. היא הולכת נגד עצמה. היא הולכת נגד הזרם הטבעי שלה, כי היא בת מואב ובת מלאכים, ופתאום היא צמודה לאיזו אישה, זקנה ומבוגרת, היא צריכה לאט לאט לפלס את דרכה. זה מאוד מעניין שרות ומרים, מרים עם הכולל ורות, בגימטריה הקטנה זאת הגימטריה. כן? רות בגימטריה כמה זה? 206. גימטריה הקטנה זה 12, נכון? סליחה, רות בגימטריה זה 606. תעשו לי ככה, תקשו עליי. תף זה 400, ורש זה 200, וו זה 6. 606. בגימטריה הקטנה... לא, בגימטריה הקטנה זה 606, זה 12, נכון? ומרים בגימטריה זה... 290. 290, 2 שבועות, 2 זה 11. עם הכולל, כולל זה תמיד הנקודה העצמית שמוסיפים, יש משהו שהוא מעבר למספר, זה 12. כלומר, יש איזה נקודת השוואה בין מרים לבין רות. מה? לא, עם הכולל זה 12. שתיהם עולות ביחד, כלומר, זאת לא השוואה רגילה חיצונית, אין להם איזה קרבת משפחה, זה דוקת השוואה בצד הפנימי שבהם. בצד הנסתר אפילו, הייתי אומר. כשמקטינים, מקטינים, מקטינים, הם מגיעים לדוקת התמצית, שם מגלים איזה דמיון, דוקת השוואה בין מרים לבין רות, וזו היא דוקת המרד הפנימי שמולידה גאולה. גם רות מרדה ונולד ממנה הגואל, וגם מרים מרדה והתחילה את תהליך הגאולה של עם ישראל. בסוף הכל מתחיל מהנקודה הזאת, מפועה היא מרים, דרך אגב, מרים יולדת בן ש... כאן, גאולת ישראל, זה שם, כן, מרים נשואה, לפי פסוק אחד בדברי הימים, מרים התחתנה עם כלב בן יפונה, וכלב בן יפונה נקרא גם כן בכמה מקומות מרד, שמרד בעצת מרגלים, זה גם השפיע על בעלה, גם הוא נהיה מורד, ממנה, קיבל כוח. אז זה נקודת מרי פנימית, תנועת המרי העברי, שהתחילה במרים, ואחר כך ניתן החלת עם שלם, עם ישראל, שבעצם אנחנו עם מורד בכל המוסכמות של האנושיות, ולכן זוכים להמשיך כעמוד האש של ההיסטוריה במשך אלפי שנים. סקובים, צור, רבותיי.